שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים.
יו יו.
מה קורה יו יו?
בסדר, יש צעצוע חדש.
יו יו.
מיקסר חדש. ישמעו אותנו בטח יותר טוב.
את האמת שיו-יו זה היה משחק כיפי.
יותר מאזינים, יותר חשיפה, מטורף.
טוב, אין לי מי לדבר. אז היום אנחנו נדבר על תפקיד ה-Community Manager. אנחנו נראיין את ויקה, שעובדת בחברת פאפאיה גיימינג, חברת הייטק העוסקת בפיתוח משחקים מקטגוריית הקזואל למובייל. יש לו מעט חברות כאלה, אבל מה שמיוחד ספציפית בפאפאיה גיימינג, המשחק שלהם מבוסס על מודל מוניטיזציה של תחרויות מבוססות יכולת על כסף אמיתי.
נשמע מדהים.
כן. אז קצת על הלוז של היום, אנחנו נדבר קצת על פאפאיה גיימינג, חלק של ויקה והתפקיד ביום-יום. לאחר מכן נצלול לפרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד הקומיוניטי מנג'ר ולמה דווקא את התפקיד הזה, וכמובן בסוף מני טיים וטיפ לסיום.
יאללה, נתחיל?
יאללה, נתחיל ולא שלווי כמו פעם שעברה. יאללה, אנחנו
בסדר, בארץ. אז, הנה, אוקיי. אז קדימה. של, סתם. מה קורה, ויקה?
מה, אין איזה שיר מעבר ככה, שיר פתיר.
אנחנו מוסיפים אחרי. אל תגלי אבל המאזינים את כל הסודות. אז מה איתך היום?
אני בסדר גמור, שמחה להיות פה, ותודה שהזמנתם אותי להתארח.
אז כיף מאוד להארח אותך. בואי ספרי על עצמך קצת.
אז ככה קצת על עצמי, אני בת 29 מתל אביב, כבר עוסקת בערך 5-6 שנים בתחום הסושיאל מדיה, קומיוניטי מנג'מנט, תכנים, קופי רייטינג וכולי. למעשה אני עובדת בפאפאיה כבר שנה וקצת, לפני כן עבדתי בשתי חברות פרסום בינלאומיות, התחלתי כתקציבאית, לאחר מכן כסושיאל מדיה מנג'ר, ומשם התקדמתי לקומיוניטי מנג'ר בפאפאיה. ככה, מבחינת התואר, אז עשיתי תואר בתקשורת ומדעי המדינה. משהו שלא היה לי בכלל מובן שאני אלך לתחום הגיימינג או לתחום התקשורת בכלל. חשבתי שאני אעסוק בפוליטיקה, והחיים לקחו אותנו למקום אחר.
נייס, מגניב. אז עוד מעט נדבר על המקום האחר. מה המוצר שאת עובדת עליו בפאפאיה, או המוצר של פאפאיה, ומה החלק שלך שם?
אז כמו שהגדרתם, אני הקומיוניטי מנג'ר בפאפאיה. אנחנו צוות של קומיוניטי מנג'ר שכל אחד למעשה יש לו את התחום שלו. אני אחראית על קבוצות ה-VIP שלנו בכל הרשתות החברתיות, ובין היתר עוד כמה דברים ככה מטעם התפקיד, עיסוק באיסוף מידע, כלים חדשניים לניהול הרשתות החברתיות ועוד ועוד ועוד.
מגניב. אז בעצם לפאפאיה יש כמה משחקים, נכון?
נכון.
ועם הזמן מוסיפים עוד ועוד משחקים, ואת בעצם אחראית על כל הפעילות קרוס המשחקים, או רק של משחק אחד, סתם שאני אבין.
אז קרוס של כל המשחקים, כן. אנחנו התחלנו בפאפאיה עם שני משחקים מרכזיים בהתחלה, סוליטר קאש ובאבל קאש, שהם שני המשחקים העיקריים והחזקים ביותר בשוק שלנו. אז גם הקהילות של המשחקים האלה הן הקהילות הגדולות.
מפותחות יותר.
המפותחות והגדולות יותר, עם כמות השחקנים הגדולה ביותר. אחרי כשנה הם הוציאו עוד שני משחקים, ושם יש, כן, בינגו קאש ו-21 קאש, ושם הקהילות יותר קטנות, וזה העיסוק גם לפתח את הקהילות האלה. אבל קומיוניטי מנג'ר בפאפאיה למעשה כן עוסק בכל המשחקים, נוגע בכל הקהילות ובכל השחקנים, כי בסופו של דבר אלה גם אותם שחקנים. מי שמכיר משחק אחד שלנו, כנראה גם יכיר משחקים אחרים שלנו. גם מה שיפה זה שהמשחקים שלנו הם משחקים מפעם. זה המשחקים שכולנו מכירים ואהבנו, לשחק סוליטר, לשחק בבלס במחשב באתר וואלה כזה. אז אלה המשחקים עכשיו, ועכשיו אפשר להרוויח מהם גם כסף.
יפה. אחלה מסר. ואחלה שיווק של המסר של החברה. בוא נדבר באמת על התפקיד עצמו, כאילו, תני לנו קצת את היום בחיי.
אז ברמת העיקרון אנחנו עובדים בספרינטים, כשאנחנו מקבלים משימות שמוקצות לספרינט, ככה בסוגריים ספרינט זה למעשה את פרק זמן של שבועיים, שאנחנו עובדים על המשימות שלנו לאורך השבועיים האלה, אז כל ספרינט הוא שונה מהספרינט הבא או מהספרינט הקודם שלו. יש את העוגנים הקבועים שבהם אני עוסקת במהלך הספרינט, שזה הכנת התכנים לקבוצות, שזה החלק העיקרי והחשוב, אנחנו מתכננים את כל התכנים שלנו חודש, חודשיים מראש, בודקים איזה ימים מיוחדים יש, אירועים מיוחדים שאנחנו יכולים להתעסק בהם, הכל כדי שבאמת נגיע הכי רלוונטיים והכי מעודכנים עם התוכן הכי נכון ואסתטי לאותו היום.
שתכנים זה בעצם הפוסטים, או שזה שנייה לפני הפוסט? זה כאילו על מה אנחנו הולכים לדבר בכלל?
אז פוסטים, אנחנו פוסטים. מכינים ממש פוסטים, שהפוסטים גם מחולקים לקטגוריות שונות, יש פוסטים שיותר מניעים לרכישה של הצעות מיוחדות, יש פוסטים שהם נטו פאן וגיימס, אתה יודע, ככה להלהיב את, את השחקנים שלנו, ולתת להם גם אופציה לזכות בכזה כסף או ג'מס, שהם אחר כך חוזרים למשחק ומשתמשים בהם שמה.
אז אנחנו מדברים על פייסבוק, או שיש עוד כל מיני פלטפורמות? כי כשאומרים פוסט זה קצת יותר פייסבוק, אבל זה מעניין אותי איזה עוד פלטפורמות.
אז בעיקרון הקהילות הגדולות ביותר שלנו נמצאות בפייסבוק, גם באינסטגרם אנחנו עובדים יפה מאוד, אנחנו מתרחבים גם לעוד קהילות בתקווה רבה בעתיד הקרוב, כי רשתות חברתיות היום זה כבר לא רק פייסבוק ואינסטגרם, זה כבר הרבה יותר, במיוחד בתחום הגיימינג, אני בטוחה שמי שמאזין ומכיר יודע שיש עוד לאן להתרחב, אז אנחנו בודקים גם את זה כמובן, אבל ברמת העיקרון הפעילות היא יותר בפייסבוק ובאינסטגרם.
נייס, אז דיברת על הכנת התכנים, שבועיים קדימה, גם על אירועים מיוחדים, סתם דוגמה לאירוע מיוחד.
נגיד מה שהיה לנו לא מזמן, 4th of July, השוק שלנו, השחקנים שלנו, מרביתם מגיעים מארצות הברית. כלומר, כל התכנים שלנו צריכים להיות רלוונטיים למה שקורה שם, בין אם זה להתחבר לחגים שלהם, Thanksgiving, 4th of July, Easter וכדומה, וכל מיני דברים אחרים, כמו Labor Day, דברים שאולי פה באמת בישראל, בשוק המקומי, קצת פחות מכירים. אז התפקיד גם של ה-Community Manager זה לא רק להכין את התכנים, זה גם ברמת העיקרון, לוודא ולבדוק ולהכיר לעומק את כל התרבות והשוק האמריקאי על כל רבדיו, ולוודא שאנחנו מעניקים להם באמת את החוויה הכי, הכי, הכי טובה, אמינה, שיש.
מעניין. אז הכנו את התכנים שבועיים קדימה, גם היומיומיים וגם היותר אוקייז'נל, מה שנקרא. ומה עוד?
בין היתר אנחנו גם עוסקים באינטראקציה יומיומית עם השחקנים שלנו, כלומר הקהילות זה גם, צריך להבין, הקהילות זה גם המקום שלהם שהשחקנים גם מתקשרים אחד עם השני, מכירים אחד את השני, מרגישים בתוך קומיוניטי באמת, בתוך קהילה, וגם זה המקום שאנחנו מתקשרים איתם, והם מתקשרים איתנו. כלומר כל חוויה שלילית או חיובית הם מדברים איתנו, אנחנו מספקים להם מענה. יש להם בעיה במשחק, לא מתחבר, אנחנו האמא אבא שלהם, אנחנו אומרים להם, אוקיי, אנחנו מעבירים את הפנייה, אנחנו מטפלים, אנחנו דואגים, אנחנו למעשה דואגים לכל הצרכים של השחקנים שלנו, בכל רמה, בין אם זה בסושיאל, ובין אם זה משהו שקשור למשחק. אם אנחנו לא יכולים לטפל בזה, אנחנו מעבירים לגורם הרלוונטי בחברה, customer support אם צריך, או account managers. אבל ברמת העיקרון, כן, אנחנו אמונים על כל התכנים, וכל מה שהשחקנים נחשפים אליו, בתוך הרשתות החברתיות ובתוך המשחק עצמו.
מגניב. שאלה?
כן, מעניין אותי לדעת, כאילו, בחברה, בתור קומיוניטי מג'ר, אני מאמין שיש לך כאילו תקשורת עם עוד כל מיני אגפים בחברה, מי אלה באמת האגפים האלה שאת איתם בתקשורת ביום-יום?
אז ברמת העיקרון, באמת ביום-יום אני עובדת מול מחלקות נוספות בחברה, כאשר המחלקה הראשית והחשובה ביותר שאני עובדת איתה היא מחלקת ה-VIPs, מחלקת ה-VIPs היא למעשה מורכבת מ-account managers, שתפקידם הוא להיות המנהלים הראשיים של קבוצות ה-VIP ברשתות החברתיות שלנו, כלומר הם אמונים על תקשורת הדוקה יותר עם השחקנים, רמת זמינות גבוהה יותר עבור השחקנים, והם אך ורק איתם. כלומר, יש גם את העמוד הראשי הגדול של הקהילות שלנו, ויש את הקבוצות הסגורות, שלשם באמת השחקנים שהם איך נקרא להם, האוהדים האדוקים ביותר של המשחק, הפעילים ביותר במשחק, mm-hmm. נמצאים שם מתוקף הסטטוס שהם מקבלים, והם מקבלים גם יחס של VIP, מה שנקרא. אז אני עובדת בצמוד לאקאונט מנג'רס ולמחלקת ה-VIP כדי לזהות טרנדים או לזהות מה השיח כרגע בתוך הקבוצות, על מה צריך לשים דגש אולי בתכנים, על מה אני יכולה להמשיך לקדם, איזה תכנים הם אוהבים או לא, ולספק להם את התכנים הטובים ביותר. בין היתר, אני עובדת גם עם מחלקת מוניטיזציה. עם מחלקת מוניטיזציה אנחנו למעשה בונים את הקלנדר של האירועים שיהיו גם במשחק, כל הטימס היפים והמגוונים שיש לנו במשחק, זה הם בונים, אני מתחברת אליהם, וככה אני יודעת למעשה על מה אני הולכת לייצר תוכן בחודש הבא. אני רואה כבר מה הולך להיות, ולפי זה אני עובדת.
זאת אומרת, יש ממש סינכרון בין הדברים שמוצגים במשחק, לבין התכנים שאתם משדרים בקהילות שלכם.
לחלוטין, ואני גם חושבת שחייב להיות.
ושאת אומרת טימס רגע, אז... אני איזשהו הסבר קטן למאזין הממוצע, מה זה אומר ה-themes הזה שהם מפתחים?
למשל, יש בדצמבר Christmas, אז מתחיל theme של Christmas בתוך המשחק. אנחנו עכשיו בקיץ, אז זה יהיה summer theme.
זאת אומרת, ממש המשחק מעוצב בצורה כזאת שהוא מתאים לאוקייז'ן, לאירוע.
בדיוק, ופה רק דיברתי על העונות, אם יש עכשיו בארצות הברית סתם למשל את הווימבלדון, איזה אירועי ספורט גדולים, אז אנחנו מתאימים גם תים של ספורט בתוך המשחק, כי אנחנו יודעים שזה מה שרץ אצלם כרגע, זה מה שרלוונטי עבורם. בדיוק.
מגניב. קול, אז אני חושב שהבנו ככה את היום-יום. יש לך איזה פרויקט או אתגר ספציפי שאנחנו יכולים קצת להיכנס אליו כדי להבין עוד יותר טוב את העיסוק בתפקיד?
שאלה באמת מעניינת. אני חושבת שהאתגר היום-יומי שלנו זה העבודה היום-יומית שלנו. זה למעשה היכולת להתחבר שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, לאירועים המעניינים ויצירת תכנים שהם רלוונטיים, גם כשתחשוב, אנחנו חוזרים על עצמנו, אנחנו מתחילים לחזור על עצמנו, החודשים עוברים, אותם האירועים, ואתה כל פעם צריך לגוון ולא לחזור על עצמך, ולהעניק למשתמשים חוויה חדשה ושונה. וזה משהו שהוא קשה, כשאתה כותב
כל כך... כן, להמציא את עצמך מחדש כל פעם.
בדיוק, ואתה כותב כל כך הרבה תכנים כל הזמן, אז מי שעובד בתחום הקריאיטיב יודע כמה זה קשה לעסוק בקריאיטיב, כשיש לך גם מגבלה של זמן, וגם אתה עושה את זה כל יום.
אז אם באמת מתחברים לאיזה איבנט שהוא קורה כל שנה, 4th of July, איך את מייצרת תוכן חדש, כאילו, באמת, איך את מפרקת את האתגר? אני מניח ש... לא יודע, אם זה הייתי אני, דווקא הייתי לוקח את שנה קודמת כרפרנס, והייתי אומר, אוקיי, אז אני יכול להשתמש בזה, או שנתחיל מפה. מה, איך באמת מפצחים את זה?
אז יפה, זה מעניין, כי אנחנו למעשה לא משתמשים בזה כרפרנס, אלא, אוקיי, עשינו את זה, סטופ, אנחנו לא יכולים לחזור על עצמנו, מה אנחנו עושים עכשיו? ופה נכנס עכשיו המחקר המעמיק על מה למעשה עושים ב-4th of July, מה האמריקאים אוהבים לעשות, מה התחביבים, אני אומרת, מה הם עושים ביום הזה, מה הם עושים בשעות הפנאי, מה מאפיין את החג הזה, מצעדים, תהלוכות, זיקוקים, ברביקיו, אוקיי, איך אנחנו לוקחים כל אחד מהדברים האלה, ויוצרים ממנו תוכן שכבר לא נראה ברשת עד עכשיו, שאנחנו לא עשינו, ושגם חברות מתחרות לא עשו. כי אנחנו כמובן לא רוצים שיבצר איזשהו מצב, שאותו תוכן עולה בכמה משחקים שונים. אז ככה זה באמת אתגר מעניין, אבל איכשהו אנחנו מצליחים בסוף.
מגניב. יש לך איזשהו, בכל זאת דוגמה ספציפית של משהו שאפילו נתקלת בו לאחרונה, שאמרת לעצמך, אוף, כאילו אני עושה את זה עוד פעם, ואיך... אני מחדשת בנושא הזה.
תראה, בסופו של דבר, בגלל שבאמת יש לנו קטגוריות תוכן שונות לכל הפוסטים שלנו, זה נע, כמו שאמרתי, ממשחקים שאנחנו קוראים להם Games and Challenges, לקטגוריה תוכן שהיא באמת לספק תוכן שהוא יותר ענייני, יותר נגיד how to create, how to make, או הנה כמה fun facts על 4th of July שלא ידעתם. קטגוריה נוספת, למשל, של אתגרים, אנחנו גם מאתגרים אותם, אומרים להם, אוקיי, לא רק משחקונים קטנים או חידות מתמטיות, אתם בואו גם כנסו למשחק, מי שיסיים עכשיו כמה טורנירים ברצף, יקבל ככה וככה וככה. כלומר, יש לנו באמת מגוון של תכנים, ואז באמת היופי הוא לדעת לבוא ולהגיד, אוקיי, שנה שעברה עשיתי שני משחקונים, עכשיו השנה אני אתן להם fun facts על 4th of July. אולי עובדות היסטוריות שבאמת חלקם לא ידעו, אז אנחנו חוקרים ונוברים ומחפשים את המידע הכי מעניין, ומספקים להם אותו. מצד שני, אנחנו גם יודעים שאנשים אוהבים לדבר על עצמם, אנשים אוהבים ששואלים אותם שאלות, הם אוהבים לספר על התוכניות שלהם, אז גם הרבה שאלות על ספרו לנו מה התוכניות שלכם, או ספרו לנו מה היה ה-4th of July שהכי אהבתם. אתה מבין? מפה אתה כבר מתחיל להריץ, אוקיי, ספרו לנו מה אתם מתכננים לעשות עם המשפחה, מה תעדיפו לעשות עם משפחה או חברים. אתה כאילו מכל דבר שאתה זורק לאוויר, אתה עושה brainstorm, ומתחיל לקחת מזה פיסות.
מגניב, אז זאת אומרת, זה אפילו לא חייב להיות תוכן חדש ברמת על מה אתה מדבר, אלא איך אתה, באיזה מימד אתה פוגש את היוזר, האם אתה עכשיו מאתגר אותו באיזשהו משחק, או שאתה נותן לו איזשהו fun fact, שזה קצת יותר פסיבי, אבל יכול למשוך אותו, וככה משחקים עם רמת האינגייג'מנט. מגניב, נשמע טוב. יאללה, קול. אז פיצחנו את זה, ועכשיו נעבור קצת ל... נימה יותר אישית והצד היותר אישי בפודקאסט, ואני אשאל אותך בעצם, למה בחרת דווקא בתפקיד הזה? קצת דיברת על זה בהתחלה, שזה לא היה הדבר הראשון או שאליו חשבת שהגורל יפגיש אותך איתו. כן, אז למה בעצם?
אז כמו שציינתי, באמת בהתחלה עשיתי תואר בתקשורת ומדעי המדינה. אני חושבת שכמו הרבה אחרים הבנתי שעם תואר בתקשורת אין באמת הרבה מה לעשות, ובניתי כבר תוכניות לקריירה פוליטית ארוכת טווח, שבאמת אחרי חצי שנה הבנתי שזה לא בשבילי. נפלה בידי הזדמנות והתחלתי לעבוד בערוץ החינוכית, שהיה ממש מחוץ לאוניברסיטת תל אביב, ששם עשיתי את התואר, נתקלתי באיזה מודעה למחלקת השיווק, וטק נכנסתי לשם, עבדתי שנה. במחלקת השיווק, ולמדתי קצת להכיר את העולם, ונדלקתי על זה, אמרתי, אוקיי, לאן אני מקדמת את זה? אמרו לי, תקשיבי, תואר בתקשורת, מפה את הולכת למשרד פרסום, מתחילה כתקציבאית. אמרתי, מה? תקציבאית? זה משכורת שהיא לא גבוהה במיוחד, ואין כל כך לאן להתקדם, אבל מפה מתחילים בתחום. באמת ככה חפרתי והתעניינתי והלכתי לעבוד במשרד פרסום דיגיטלי דווקא, גם לא רציתי את הפרסום הקלאסי, כי כבר אז הגיעה ההבנה שהעולם הולך לדיגיטל.
כן.
התחום הולך לדיגיטל ואין מה לחפש יותר בעולם השיווק הפרונטלי והישן-נושן נקרא לזה ככה. אחרי שנתיים מדהימות שם המשכתי לאתגר הבא שלי. הייתי מנהלת סושיאל מדיה בחברת פרסום גלובלית אחרת, שם ניהלתי לקוחות שהם בינלאומיים, ולמעשה ניהלתי את הנכסים הדיגיטליים שלהם בישראל, התחברתי לקהלים פה, התאהבתי בזה, אממה הרגשתי שקשה לי להשקיע את כל כולי בכל כך הרבה לקוחות, ואני רוצה לעבור לצד לקוח. אני רוצה לקבל משהו, מוצר, חברה, משחק, שאני אוהב.
להיות איתו all the way.
בדיוק, ולהיות הטון אוף וויס שלו, של המוצר הזה, של החברה הזאת, ואמרתי, אוקיי, הייטק. אני רוצה לעשות את ההורים מאושרים. והתחלתי לחפש, ושמעו, זה לא היה קל. דגש נוסף שחשוב שלא ציינתי קודם, באמת בתחום הקומיוניטי מנג'ר, בגלל שזה הרבה יצירת תכנים וכתיבה, הרבה מאוד מקומות מחפשים את ה-Native English Speakers. אני לא Native English Speaker, לא נולדתי בארצות הברית או במדינה שדוברת את השפה, ולכן דלתות יכולות להיסגר על זה. בשנייה שרק שומעים שאתה לא Native English, לא נותנים לך הרבה פעמים אפילו את ההזדמנות להוכיח, ולהראות שיש לך את הידע גם בלי קשר לאיפה נולדת או מאיפה באת.
אגב, זה לא רק בתפקידים האלה, זה רוב התפקידים היום בהייטק, אם אתה כמעט לא יודע אנגלית, אני חושב שזה משהו שיכול להיות בלוקר יחסית גדול.
אני אפילו לא מדברת על כמעט לא יודע אנגלית, אני מדברת על אנגלית ברמה גבוהה,
כן.
שעדיין אם אתה לא נייטיב, אין לך בכלל מה, על מה לדבר.
כן, ברמת ה... אם אין לך דרכון, אז...
בדיוק.
זה לא נחשב.
אז טוס לנו מהעיניים. ככה עד שהגעתי לפפאיה, שגם נתנו לי את ההזדמנות, כי הם נתנו לי את ההזדמנות בכלל להוכיח מה היכולות שלי. בלי להסתכל על מאיפה באתי ומה קורה. הם ראו את הפוטנציאל, הם ראו את היכולות, הם ראו שיש פה חומר לעבוד איתו ולפתח אותו לטובת החברה, שזה מדהים בעיניי. וככה הגעתי למעשה לפפאיה.
מגניב. אז השאלה הבאה באמת היא קצת יותר איך הגעת לתפקיד ומה צריך כדי להגיע לתפקיד, אז אני חושב שאת החלק הראשון כיסינו. מה לדעתך, או מה היית ממליצה למאזין שלנו עכשיו שרוצה, או המאזינה שרוצה להיות community manager, מה הדברים שכדאי לעשות כדי להיכנס לתפקיד?
אני אפילו אחדד, אמרת שכאילו די חובה לדעת אנגלית, אבל כמו שאת אמרת, חברה נתנה לי הזדמנות, אז כאילו, למה נתנו לך את ההזדמנות הזאת?
אז אני אחדד ואומר, הייתה לי אנגלית, יש לי אנגלית ברמה גבוהה, אבל אני אגיד את האמת שהאנגלית שנחוצה לעבודה היומיומית מול קהל אמריקאי היא באמת אנגלית שונה ממה שכולנו, אני אגיד כולנו, מדברים ומתנהלים ביומיום. זה לא האנגלית שאתה כותב.
Hey, how are you? סבבה.
בדיוק, how are you? Following my email,
blah, blah, blah. In order to.
בדיוק, זה לא האנגלית המכובדת הזאת של האימיילים ושל הכתיבה הפורמלית, זאת אנגלית שצריכה להיות גם מדויקת ברמת הדקדוק, ברמת איפה אתה שם צ'ופצ'יק, ברמת הסלנגים, גם שימוש יתר בסלנגים שאתה חושב שהם אמריקאים נורא, הם עולים עליך בשנייה.
כן,
אז רמת האנגלית צריכה להיות מאוד מדויקת, הן ברמת הניסוחים, הן ברמת הסלנגים, ולהכיר למעשה את התרבות האמריקאית ואת השפה האמריקאית, האנגלית האמריקאית המדוברת, על כל בוריה.
כן.
וזה קשה.
וחוץ מזה, חוץ מהאנגלית, מה באמת נתן לך את הצ'אנס, או מה שאר הדברים שצריך?
אז עוד משהו שקומיוניטי מנג'ר לעתיד חייב שיהיה לו, זה הזיקה והאהבה והפשן לסושל מדיה. כלומר, אני חיה ונושמת רשתות חברתיות. יצא טיק טוק, אני בטיק טוק. יצא משהו, אני שמה, סנאפצ'אט. כל פלטפורמה שיוצאת צריך להכיר, צריך לדעת גם מה הטרנדים העכשוויים עכשיו, להכיר את הקהל שלך, לדעת מה רץ שמה בטיק טוק. מה שרץ ברשתות שלנו, במדינה שלנו, זה לא מה שקורה שמה. צריך להיות חיית סושיאל וגם לאהוב את זה. כי צריך לדעת, כמו שאמרתי, להמציא את עצמך כל הזמן מחדש, וזה להמציא את עצמך באמצעות הטרנדים שקורים עכשיו, להתחבר לזה.
נייס.
נגיד אני בא מדורה, איך קוראים לה? דורה...
וואי?
דורה זה, דורה וואי, לא משנה.
משהו כזה.
כולם ברשתות החברתיות, כולם באינסטגרם, כולם בפייסבוק, כולם בטיק טוק. אני מריץ ריץ לפעמים ככה להנעתי, אבל זה לא משנה. מה שאני מעלה להגיד זה הרי כולם יכולים להבין ברשתות חברתיות, מה אני צריך עדיין כדי להיות קומיוניטי מנג'ר, האם זה מספיק רק כאילו, כמו שאמרת, להכיר טרדים, או שאני צריך איזה משהו מיוחד כדי שהחברה תגיד, אוקיי, הוא יכול להיות קומיוניטי מנג'ר.
כקומיוניטי מנג'ר, אתה בסופו של דבר, אתה בהבנה שאתה מנהל כרגע קהילה. אתה אחראי על חיזוק הקהילה, ולאסוף את הקהילה סביב איזשהו גרעין שזה המוצר שלך והמשחק שלך, ואתה צריך גם לדעת להעביר מסרים בצורה נכונה, בצורה נעימה, ובצורה שגורמת לשחקנים גם להתחבר אליך, למוצר שלך, וגם לחזור מחר, לאו דווקא רק למשחק, אלא גם באמת לתכנים שאתה יוצר, כי זה מעניין אותם, אתה נותן להם ערך מוסף. Mm-hmm. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים את הערך המוסף, בנוסף לחוויית המשחק שהיא כיפית וימינה והכל, אתה מלכד אותם סביב משהו, נותן להם מענה.
מגניב. ובהתחלה דיברת על זה שקומיוניטי מנג'ר, זאת ההגדרה שלך, וזה X בחברה.
נכון.
האם קומיוניטי מנג'ר בחברות שונות, ממה שאת מכירה, זה אותו דבר, זה שונה, כולם בסושיאל, לא בסושיאל?
ממה שאני מכירה, אני יודעת שתפקיד הקומיוניטי מנג'ר משתנה בין חברה לחברה. נדבר שנייה על החברות שבהן הקומיוניטי מנג'ר זה למעשה קומיוניטי מנג'ר פרונטלי, שמנהל איזושהי קהילה, איזשהם משרדים, איזשהי משהו של החברה עצמה. ויש את התפקיד של הקומיוניטי מנג'ר, שזה באמת יותר מה שאני עושה בחברה שלי, שזה ניהול קהילות ברשתות חברתיות, וזה איסוף באמת וליכוד משתמשים, שחקנים, אנשים, כי זה משתנה בין חברה לחברה, סביב רעיון מסוים, סביב נושא מסוים, שעליו אנחנו מדברים, ובו אנחנו עוסקים ביום-יום שלנו.
מגניב. אז את אומרת, זה כאילו הבדל אחד, ואני מניח שההבדלים, ההבדל שני, זה נגיד המוצר עצמו. אם עכשיו אתה מייצג קהילה של גיימרים או יוזרים בגיימינג, זה משהו אחד. אם אתה מייצג קהילה של בישול, אז זה משהו אחר, העולם תוכן שונה.
לחלוטין, לחלוטין. זה גם נראה לי קשור באיפה הקהל שלך יושב ואיפה אתה יושב. אם הקהל שלך נמצא איתך באותו לוקיישן, אז אתה גם יכול לארגן מפגשים פרונטליים.
מעניין.
דברים שלא קורים בכל חברה, שלא מארגנים מיטאפים או וובינארים, כי הם פשוט לא רלוונטיים גם
כן,
בין
כן.
חברות שונות.
הקשר, טיב הקשר הוא שונה עם אופי הקשר שונה עם היוזרים.
בדיוק.
קול, סבבה, אני חושב שקיבלנו פה אחלה מידע, ואני אעביר את השרביט ליד שלנו, בפינת המאני טיים, שאנחנו מאוד אוהבים, שספר לנו קצת על התנאים, בשוק, שכר. יאללה, go for it.
טוב, אז יש איזושהי קהילה שנקראת Community Forward, שהיא בעצם עשתה איזשהו סקר בעולמות השכר של מנהלי, הוא מנהלות קהילות. תאמת שיש פה ממש מידע מעניין, אז אני פשוט ירוץ עליו. הסקר מראה כי 37 מהמועסקים בתחום הקהילות מרוויחים 10,000 שקל בחודש, ביותר בעוד שהשכר הממוצע במשק הוא 10,100 שקל.
37%.
נכון. 14% מרוויחים מעל 15,000 שקל בחודש. בטוטל, 60% ממשיבי הסקר ממש מתפרנסים מזה. משמע, התחום מהווה מקור פרנסה משמעותי, וזה באמת נתון מעניין. מהסקר ראינו כי 60% מהעוסקים בתחום הקהילות מתפרנסים ממנו כעצמאים או כסחירים. פרט מאוד מעניין הוא שיותר ויותר חברות מזהות את הפוטנציאל שמצוי בקהילות. כמעט 50% מהמשתתפים בסקר עובדים בתחום כסחירים, כמו Waze או Google או כל חברה אחרת. תפקיד שהיה לפני 5 שנים, כמעט ולא היה קיים וצובר תאוצה. ב-Community Forward, ארגון מנהלי הקהילות של ישראל, היו חברים 300 מנהלי קהילות לפני 2, כיום המספר הזה מתקרב ל-3,000, ולפני כ5 שנים תפקיד מנהלת קהילה כמעט ולא היה קיים. אילו כיום חברות משקיעות יותר בתחום זה, כיוון שהן מבינות את הערך שהקהילה יכולה לתת למוצר, שירות, עסק שלהן. דבר אחרון, 60% משיבי הסקר מועסקים על ידי חברות וארגונים שמשקיעים בפיתוח קהילה, 39% מהקהילות הן קהילות של חברות וארגונים, 22% מהעונים לסקר עובדים במשרה מלאה בניהול קהילה עבור חברה. עבודה בניהול קהילה יכולה להיחשב כמשרה מלאה, כיוון שרואים בסקר ש-44.2% מקדישים למעלה מ-30 שעות שבועיות לניהול קהילה, כשיש כאלו שמנהלים יותר מקהילה אחת. זהו.
מגניב. אין ספק שזה תחום גדל וגדל, במיוחד בדיגיטל שהוא ככה צובר תאוצה, והרבה פעמים הקהילה זה חלק ערי מהמוצר. זה גם עוזר למוצר להבין מה אפשר לשפר, וזה אחלה של פידבק לנהלי מוצר ובכלל. וגם זה כלי מאוד טוב להבין איך היוזרים של, מי היוזרים שלך, איך הם מדברים, וכולי וכולי. מגניב, אז בוא באמת נפנה את הבמה או את המיקרופון בפעם האחרונה אלייך לאיזשהו טיפ, טיפ סיום שלך למאזינים. טיפ לתפקיד, בקשר לתפקיד, טיפ לחיים.
ככה טיפ קטן ממני למי שרוצה להיכנס לתחום או מחפש עבודה בתחום, באמת ששתי מילים, השקעה והתמדה. כמו שאמרתי, אני לא באתי נייטיב אינגליש ספיקר לתפקיד הזה, אבל זה לא שפשוט ניסיתי ככה ואמרתי, יהיה מה שיהיה. אמרו לי לא באיזשהו מקום. אמרתי, מה אני צריכה לשפר? אנגלית, זה לא ברמת שפת אם. הלכתי, עשיתי קורס וחקרתי עוד יותר, ובאתי לכל מבחני הבית שלי מוכנה הרבה יותר. לא ויתרתי, גם אם מקבלים לא פה ושם, אין בעיה, אם הלא הזה יפיל אותך, אז אין לך מה לעשות בתחום. לא לקבל את הלא כתשובה, ללכת, לשפר עוד ועוד ועוד, וגם אם אתה חושב או אומר, אומרת, יש לי אנגלית טובה, הכל בסדר, יש איפה תמיד מה ללמוד ומה לשפר, וזה מה שאני חושבת שגם אוהבים בחברות, לראות את הבן אדם שבא ואומר, אני אתן לך את האקסטרה, בדיוק כמו שקהילה נותנת את האקסטרה לכל מוצר או חברה.
לגמרי, לגמרי אהבתי את העקשנות, אחלה טיפ. קול, אז אני אעבור קצת על התובנות מהפרק. קודם כל, הקהילה זה משהו שלא חשבתי עליו כמקום שהיוזרים יכולים לתקשר עם חברה, אבל גם לתקשר ביניהם, שזה סופר מעניין. להמציא את עצמך מחדש, זה אולי האתגר הכי גדול, ונשמע לי באמת אתגר מורכב מאוד. הגיוון יכול להיות במימד לא רק של תוכן, אלא גם בדרך שאתה מתקשר, בכלי שאתה משתמש בו. פעם אחת זה יכול להיות משחק ליוזר, פעם אחת זה יכול להיות מין כזה הידעתה, וגם היצירתיות פה באה לידי ביטוי. מה צריך כדי להיכנס? אז אנגלית חשוב, כדאי נייטיב ספיקר, אבל לא בהכרח כמו שאת אומרת, והיכרות וזיקה מאוד גדולה לסושיאל מדיה, ואולי החלק האחרון, שקומיוניטי מנג'ר בעצם מתחלקים בצורה גדולה לשני חלקים, אחד שהוא יותר פרונטלי וממש פוגש את האנשים במיטאפים וכולי וכולי, והשני שמתקשר איתם דרך הסושיאל, וזה משהו שאת גדל וגדל, כמו ששמענו מהסקירה של יד. וזהו, בנימה זאת, מזאת פרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו והלינקדין, שעולה ועולה, שבו נפרסם את כל הפרקים ואת כל הטיפים שהיו בפרק, וכמובן התגובות והשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמור אתכם יותר. מה מעניין אתכם? מה אהבתם בפרק? שתפו אותנו. אז שוב תודה על ההזנה. תודה ליד. תודה ויקה.
תודה לכם.
ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.